שלום וברוכים הבאים, ואיזה כיף לי היום להיות כאן עם איריס שביט. היי איריס.
היי ליאת, גם לי כיף. תענוג והאמת קצת התרגשות לדבר איתך על הנושאים האלה.
איזה כיף להיות פה ביחד. ואיריס, ככה יצא לי להיחשף לעשייה המרתקת שלה, היא אנליסטית של העיצוב האנושי, ותכף אנחנו נבין, לא יודעת בדיוק מה זה אומר, אבל קצת יותר מה זה אומר, ומתמקדת בעולמות תוכן של קריירה ועסקים, והגשמה של הייעוד דרך הכלים של העיצוב האנושי, ודרך הראייה המיוחדת של איריס בכלל על העולם ועל הדרך וההתפתחות שלנו. אז איריס, את רוצה ככה קצת להשיג את עצמך, להגיד כמה מילים עלייך, על העיצוב, איך הגעת לעולם הזה?
אוקיי, את יודעת, תמיד כששואלים איך מגיעים למשהו, אז תלוי כמה רחוק אנחנו הולכים. כי את יודעת, אפשר ללכת אחורה מאוד, אבל אני אתחיל מהשלב שבו אני הבנתי שאני רוצה לעזוב את עולם השכירות. אני עבדתי, הייתי בעולם הפרסום הרבה מאוד שנים, והחלטתי שאני יוצאת לדרך עצמאית, והבנתי שכל מה שמעניין אותי זה לעזור לאנשים להתחבר לתשוקה ולייעוד שלהם. עכשיו, שתי המילים האלה הלכו איתי כמו איזה, את יודעת, כמו the yellow brick road כזה, שאת הולכת והנתיב כבר קבוע ואת רק צריכה לעלות עליו. בדרך אני עברתי כל מיני לימודים והסמכות, אני מאמנת של ג'נט אטווד של הפאשן טסט, אני עברתי המון סדנאות וקורסים בתחום הזה, אחר כך אני פגשתי את טים קלי ואני התחלתי, אני עברתי גם את ההסמכה שלו והתחלתי ללוות אנשים בחיבור למקור ובחיפוש אחרי הייעוד, אבל אני יכולה להגיד לך שלאורך כל הדרך, ולא משנה מה עשיתי, עשיתי עוד המון דברים, אני תמיד הגעתי לאיזשהו קיר, אני הרגשתי שאני מגיעה לאיזשהו מחסום, והמחסום הזה היה לחבר את כל העולמות הכל כך יפים האלה של התשוקה והייעוד והגשמה לתכלס. אוקיי, אני יודעת מה התשוקה שלי, אבל התשוקה שלי היא לקום בבוקר, לפתוח את החלון ולראות את הים, אבל אני גרה בדירת שני חדרים בחולון, או הייעוד שלי זה אור ואהבה, או לא משנה מה, אני מקצינה את זה קצת, אבל מה זה אומר בתכלס? אני הולכת כל בוקר, אני מנהלת חשבונות, אוקיי? איך מאוד הציק לי, עכשיו היו לי המון כלים מהעולמות המקצועיים העסקיים שלי לעשות את החיבורים האלה, אבל אני לא הפסקתי לחפש אחרי איזשהו ידע שינכיח את זה, שיעשה לי את הדברים ברורים. אני בן אדם שצריך דברים מאוד ברורים, גם את כזאת, את צריכה בן אדם, אני ראיתי את המפה שלך. והידע של העיצוב האנושי, כשאני פגשתי אותו, הביא לי כזה שקט לגוף. אני פתאום פגשתי ידע שחיבר שתי מילים שמעולם לפני כן לא התחברו אצלי, המכניקה של האנרגיה. מכניקה זה גלגלי שיניים, מערכת הפעלה, משהו מאוד מובנה, ברור, מסודר, מאורגן. אנרגיה זה משהו מאוד אמורפי, תתחבר למקור, תעשה מדיטציות, תעשה תהליכים, כאילו כל הדברים האלה, הם מעולם לא התחברו אצלי קודם, לא הצלחתי להבין מה זה, כשאת יודעת, אני חייתי על האמירה, הכל אנרגיה. אני האמנתי בזה בכל ליבי, אני חייתי את זה, זה היה החיים שלי, אלה היו החיים שלי, אבל אני לא הבנתי מה את עושה עם האינפורמציה הזאת? נכון, אתה צודק. What's in it for me? איך האמירה שהכל אנרגיה משפרת לי את החיים? ואז יהיה העיצוב האנושי. והעיצוב האנושי לוקח את העולמות של האנרגיה ומכניס אותם לאיזושהי פלטפורמה כל כך מדויקת, כל כך ברורה וכל כך פרקטית. ואני בן אדם פרקטי, ואני קיבלתי ידע פרקטי, ומהרגע שפגשתי את הידע הזה, כל שאר הדברים קצת זזו הצידה, הם כמובן חלק ממי שאני, כי הם לעולם יהיו שם, אבל זהו, זה הכלי שאני מצאתי שעוזר לי לעזור קודם כל לעצמי, אבל אחר כך גם לאנשים בצורה מאוד מאוד מדויקת, וזה מה שאני עושה.
אז בואי תסבירי לנו קצת מה זה ה-Human Design ומה הייחודיות שלו לעומת אסטרולוגיה, הרבה פעמים מחברים אותו.
אוקיי. אז העיצוב האנושי, את יודעת, שוב, כמה גבוה אני הולכת איתך, אני שנייה אנחת על הקרקע, אוקיי? העיצוב האנושי הגיע לכאן כדי לעזור לנו בשני דברים מרכזיים. זאת התפיסת עולם שלי לגבי הידע הזה. הדבר הראשון שהעיצוב האנושי עושה, זה מלמד אותנו איך לקבל החלטות אותנטיות. החלטות אותנטיות זה החלטות שמדויקות עבורנו, שלא מונעות מתוך הפחדים והמחשבות והסמכויות החיצוניות. וההחלטות שלנו, בסופו של דבר, את יודעת את זה ליאת, נכון? הן קובעות את הנתיב שבו אנחנו נצעד. מהחלטה להחלטה, מדילמה לדילמה, מבעיה לבעיה, מאתגר לאתגר, איזה החלטה אנחנו מקבלים שהיא מדויקת עבורנו. אז זה הדבר הראשון שהעיצוב האנושי מלמד אותנו, וכשאנחנו יודעים לעבוד עם הכלי של העיצוב האנושי, אנחנו נמצאים על מה שאני קוראת לו ההייווי של החיים שלנו. אין מצב שאנחנו נצא ביציאה הלא נכונה, אין מצב שאנחנו נתנגש בכלי רכב שלפנינו ואנחנו נחווה איזו התרסקות, זה לא יקרה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שהעיצוב האנושי עוסק בו זה מערכות יחסים. כי אנחנו לא מעוצבות ומעוצבים לחיות בוואקום, אנחנו כולנו יצורים שנמצאים באינטראקציה עם העולם, וכשאני יודעת מי אני באמת ומי האדם שמולי, מערכת היחסים תהיה הרמונית, תהיה זורמת, תהיה נעימה, תהיה נקייה. אנחנו, תדמייני שאנחנו בני האדם, אנחנו כמו אנטנה. והאנטנה הזאת כל הזמן פולטת תדרים, אבל היא גם קולטת אותם. ככל שאני יותר מסונכרנת עם מי שאני, ככל שאני מבינה יותר טוב את המכניקה שלי, את מערכת ההפעלה שלי, התדר שאני מוציאה מאוד נקי וברור, אבל אני גם שומעת את הדברים שאני אמורה לקלוט. יש כל מיני סוגים של אנטנות, את יודעת, כל אחד קולט תדרים אחרים ודברים אחרים, אני קולטת את מה שמדויק עבורי. אז העיצוב האנושי הוא בעצם ידע שהוא סינרגיה של כל מיני תורות. יש בתוכו את האסטרולוגיה, יש בתוכו את האי-צ'ינג, שהאי-צ'ינג זה המקור של התפיסה הדואלית של אין יאנג, זכר נקבה שחור לבן, יש בתוכו את עולמות התוכן של הקבלה, יש בתוכו את כל עולמות האנרגיה, הצ'קרות, כמובן שכל אחד ואחד מהנושאים האלה, העיצוב האנושי מסתכל עליהם באיזושהי פרספקטיבה מסוימת, אבל מה שאני אוהבת, זה שהידע הזה עושה מין סינרגיה, מישמש כזה של כל המידעים, והוא מוציא מהם פן מאוד מסוים שאני קוראת לו החיים על פני האדמה. התפקיד של העיצוב האנושי זה לא להביא לנו עוד פילוסופיה. תפקיד של העיצוב האנושי זה לעזור לנו לשפר ולשדרג את החיים שלנו. הווה אומר, להיות על הנתיב שלנו, להבין מה התפקיד שלנו, איך להגשים אותו ואיך להגיע למצב שאנחנו באמת נהיה לנתיב שלנו ולא בכל מיני דרכים צדדיות, שזה מה שקורה להמון אנשים, גם את פוגשת אותם, שחיים חיים של תסכול, מרירות, הם מרגישים שהם לא ממצים את עצמם. הם פשוט לא הבינו שבשלב מאוד צעיר, מאוד מוקדם, הם ירדו מהנתיב, והם נוסעים על נתיב שהוא בכלל לא שלהם. הם לא יודעים את זה אפילו, ולכן התסכול כל כך גבוה. הם אומרים לי, אני עושה כל מה שצריך, כל מה שאומרים לי, אני מתאמץ, אני עובד קשה, אני מדמיין ועושה מדיטציות, כל הכלים שיש, וזה לא עובד, בגלל שאתה בכלל לא על המתים שלך. עכשיו, הידע של העיצוב האנושי עזר לנו לזהות מתי אנחנו יורדים מהנתיב, הוא גם עוזר לנו לחזור מאוד מהר לנתיב שלנו, כי שוב, זה ידע מאוד פרקטי ופרגמטי. זה לא פילוסופיה. כמובן שעל כל דבר אפשר להתפלסף, את יודעת. אבל זה לא המטרה של הידע הזה. אז זהו, אז זה הסיפור של העיצוב האנושי. בשביל זה הוא הגיע, ומכיוון שכך, אני משתמשת בו בצורה מאוד מאוד פרקטית לעזור לאנשים שאני פוגשת. אבל קודם עזרתי לעצמי. קודם כל עזרתי לעצמי.
מבחינתי זה הבסיס, רק ככה אפשר, אנחנו יכולים לעזור למישהו בכלל.
נכון.
מאוד מאוד מתחבר למודל יצירת מציאות, אחד אמרת שאני אוהבת מסודר ואני אוהבת את השיטתיות, ובעצם אחד הדברים אני קוראת להם היום גולת הכותרת של ה-20 שנה של הדרך שאני עושה, וזה בכלל לא התחיל, לא יצאתי משם, הגעתי בכלל מעולם של כלכלה, אבל אחר כך הייתי מטפלת גוף נפש ותודעה, ועיקר העיסוק שלי באמת היה בה לעזור לאנשים שמגיעים עם כל מיני סימפטומים פיזיים ורגשיים, למצוא את השורש ולטפל שם. ובעולם הפרטי שלי חקרתי את הנושא הזה של יצירת מציאות, פשוט אני תמיד צוחקת כדי להפסיק ליצור את מה שאני לא רוצה ולהתחיל ליצור את מה שכן, שבזה הייתי מומחית בליצור את מה שאני לא רוצה. ובאמת חקרתי המון 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 שנים את זה, את העולם הזה של יצירת מציאות, ותרגלתי אותו בעולם שלי, והרגשתי שאני כל הזמן מקבלת כמו חלקיקי אינפורמציה וכלים שהם מצוינים עד לנקודה מסוימת ומפסיקים לעבוד, ועוד כלי מצוין עד לנקודה מסוימת ומפסיק לעבוד, ובעצם לאט לאט נוצרה המפה הזאת, פשוט כי אני ישבתי ורציתי לעשות סדר
כן.
בכל מה שלמדתי בכמעט 20 שנה של דרך, וזה מאוד מתחבר ממש מעניין למה שאת אומרת, כי המודל יצירת מציאות הוא מתחיל מהאנרגיה האינסופית, שאני אומרת שם אין לנו עבודה, it is, כמו שאת אומרת, זה מה שזה, ומתוך הדבר הזה בעצם נוצרת הנשמה, היא חלק מתוך האנרגיה הזאת, מה שאני קוראת השלב של חתימת הנשמה, ואחרי זה אחרי חתימת הנשמה, שלב של תדר, רטט וערכים. ואני בעצם אומרת שהרבה פעמים, אמרת, אני עושה את הפעולות הנכונות, אני רוצה כל מיני דברים, יש לי כל מיני תוכניות, ואני כאילו עושה את מה שצריך, וזה לא קורה, ולכן אני אומרת שכשאנחנו יוצאים לבנות בעצם את המפה שלנו, זה מתחיל מזה שאנחנו מזהים את חתימת הנשמה, מזהים את התדר, רטט, ערכים, ורק אחרי, כמו שאמרת, שאנחנו נכנסים לנתיב הזה, רק אז אפשר בכלל להתניע את הרכב ולהתחיל לנסוע, כי רובנו באמת נוסעים בנתיבים שהם לא בחתימת הנשמה, שהם לא ברטט, זה ממש ככה מתחבר לגישה שלי, ותכף אני אשאל אותך ככה, לנושא של יצירת מציאות בתוך המודל, ואיך את רואה את זה, אבל מעניין אותי שבאמת את, בן אדם מגיע ואת ככה עושה לו את הקריאה ונותנת לו את המפה, בעצם מה הוא לומד שם, עם מה הוא יוצא לדרך, שנקרא לזה לא היה לו קודם, שהוא יכול עכשיו להגיד, אוקיי, אני מתחיל לנסוע.
זאת שאלה נפלאה ומאוד ממוקדת ומדויקת. אז אני אענה. תראי, העיצוב האנושי קודם כל מלמד אותנו שני דברים משמעותיים מאוד, ובלעדיהם אי אפשר לחיות את הידע הזה. שני הדברים האלה, אני קוראת להם the two pillars, שני עמודי התווך של העיצוב האנושי, שנקראים אסטרטגיה וסמכות. האסטרטגיה של ההתנהלות שלנו בעולם, זה לא טקטיקה. טקטיקה זה איך אני פותרת בעיות על הדרך, אבל אסטרטגיה זה ההבנה גדולה. האסטרטגיה של ההתנהלות של כל אחד ואחת מאיתנו נגזרת משדה האנרגיה. כמו שאנחנו אומרים, העיצוב האנושי ידע אנרגטי. עכשיו, הגוף שלנו הוא שדה אנרגיה דחוס, אבל סביב כל אחד מהגופים יש עוד שדה אנרגיה, כמו שאומרים ביהדות דלת אמותינו, שמקיף אותנו, בערך 4 מטר, 2 מטר לכל כיוון. ושדה האנרגיה מחליט עלינו. לא אנחנו מחליטים, אני לא קמה בבוקר ואני אומרת, היום השדה שלי יתנהג ככה, לא. שדה האנרגיה מגיע איתנו לעולם, ומכיוון שלכל אחד מאיתנו יש שדה אנרגיה שונה, האסטרטגית ההתנהלות שלנו חייבת להיות מסונכרנת בצורה מושלמת עם שדה האנרגיה שלי. אם אני לא מזהה או מכירה או מבינה מהי אסטרטגית הפעולה הנכונה האנרגטית שלי בעולם, אני ארגיש המון המון מצוקה. וחלק גדול מהמצוקה שאנשים מרגישים זה מכיוון שהם לא מבינים מה שדה האנרגיה שאיתו הם הגיעו לעולם. אז הדבר הראשון שהעיצוב האנושי מאפשר לנו כשאנחנו עושים את המפה, זה להבין מה שדה האנרגיה של הבן אדם. למשל, ניתן דוגמה משתנו, אם לך, שנדבר קצת יותר בפרקטיקה. אז למשל, אני שייכת לקבוצה של אנשים שנקראים גנרטורים בנאים. ושדה האנרגיה של גנרטורים בנאים הוא שדה מאוד פתוח. והשדה הפתוח הזה, מצד אחד זה נורא כיפי, כי אנחנו כזה מסתחבקים אחד עם השני, ונכנסים ויוצאים מהשדות, והמון דברים מתמגנטים, ונכנסים ויוצאים, אבל מצד שני, האתגר של אנשים עם השדה הזה, זה שהוא פתוח. ואנחנו מרגישים הרבה פעמים מאוד חשופים לעולם, ואז, כדי לשים איזשהו מחסום, כדי שאנחנו לא נרגיש שכל העולם ואשתו יכולים להיכנס ולחדור אלינו, אז מה הגנרטורים עושים? הם משתמשים באנרגיה הבנאית, הגנרטורית, הדוארית הזאת, והם מכניסים את עצמם למצב של ביזי, ביזי, ביזי. והם כל הזמן עובדים, ועושים, וזזים, ומתרוצצים. עכשיו, עצם זה שהם מתרוצצים, הם מרגישים שהם עושים משהו נכון, אבל בעצם מה שהם עושים, זה בלי להבין, הם בונים איזושהי חומת מגן מפני העולם, והם אומרים לעולם, אני עכשיו עסוקה, אל תפריעו לי. אני עכשיו עסוקה, אל תפריעו לי. אז העולם לא מפריע לי, אבל מצד שני, גם ההזדמנויות המדויקות, והאנשים הנכונים, מקבלים את אותו תדר, אני עכשיו עסוקה, אל תפריעו לי, והם משחררים אותי לנפשי. אז מה שהעיצוב האנושי מלמד אותנו, זה איך לעבוד נכון עם שדה האנרגיה מבחינה אסטרטגית, כדי שלא נצטרך מלכתחילה לבנות את אותה חומת מגן אנרגטית, כדי שנוכל לשים את ה... להקדיש את העשייה שלנו לדברים הנכונים, המדויקים, שבהם אנחנו באמת נהיה על הנתיב שלנו. אז זה טיפוס אחד שקיים בעולם, גנרטורים בנאים. טיפוס אחר לגמרי הוא אנשים כמוך, פרוז'קטורים יועצים. מי שצפה בהרצאה שלי שהעברתי בכנס שבו נפגשנו על מדינת ישראל, עשיתי הרצאה שלמה על השליחות והייעוד של מדינת ישראל, אז מדינת ישראל היא פרוז'קטורית. ופרוז'קטור, תחשבו מה המילה הזאת אומרת, אוקיי? פרוז'קטור זה אור מאוד חזק, מאוד חזק. זה אור שקשה לך מאוד להסתכל עליו, קצת כמו אור של השמש. תחשבי על מגרשי כדורגל שמדליקים שם את הפרוז'קטורים הענקיים האלה, זה אי אפשר להסתכל על האור הזה, הוא נורא מטלטל, אוקיי? ואז אנשים שנקראים פרוז'קטורים יועצים, התפקיד שלהם זה בעצם להראות לנו את הדרך, להאיר את הדרך, כמו פנס בחשיכה, שאומר, תלכו לשם, אל תלכו לשם, אבל כדי שהם יוכלו להאיר לנו את הדרך, הם צריכים לקבל הזמנה, כי תדמייני שאת, עם הפרוז'קטור, עם האור החודר הזה, מתקרבת אליי, שאני עם שדה פתוח, ואני בסבבה שלי, דרך אגב, אני נשואה לפרוז'קטור, התיאור הזה הוא תיאור מוחשי, כי אני מבינה מכניקה של אנרגיה, ואני חיה אותו, אוקיי? ואז, הוא נכנס אליי עם הקרן לעזר, ואני כרגע לא רוצה, אני לא נוח לי, אני לא רוצה, והדבר הראשון שאני עושה זה את זה, אל תיכנס אליי, לא הזמנתי אותך. עכשיו, זה קטע נורא חזק, כי לפרוז'קטורים יש יכולת על סף פסיכית לקרוא אנשים. אתן, רואים את הדברים שאני לפעמים לא רואה בעצמי על עצמי, ואתם יכולים לקרוא בתוכי כל... עכשיו, אני לא מבינה את זה מנטלית, אבל השדה שלי מרגיש מותקף אם את נכנסת אליי בלי הזמנה, ואז הפצע הקדום של פרוז'קטורים זו חוויה דחייה. הם מסתובבים מגיל אפס, הם עוד לא מבינים את זה, הם רוצים להביא את האור, הם רוצים לעמוד את הדרך, הם רוצים לכוון, הם רוצים לעזור. זאת השליחות שלכם בעולם. אבל אם אתם עובדים לא נכון עם השדה האנרגטי הזה, אז אתם חיים בתחושת מרירות מאוד גדולה, כי לא רואים את האור שלכם, כי לא מאפשרים לכם לכוון ולהוביל ולהנחות. ואז יש שם תהליך של לזהות את הפצע, תהליך של לעשות עליו עבודה. את יודעת קצת על מה אני מדברת? את חווית את זה?
אני יודעת מצוין מה את מדברת. אני אגיד שאני בתור ילדה מאוד חוויתי את החוויה הזאת, והרבה, כאילו לא כל כך הרבה שנים, כי הגוף שלי מהר מאוד עצר את זה. חייתי כמו גנרטור, כי כמו שאת אומרת, לא עברת את זה, אבל רוב האנשים הם גנרטורים, ופרוז'קטורים הם המיעוט, וזה מה שאנחנו לומדים. וזה פשוט עשה לי קצרים במערכת, כי אין לי מנוע של גנרטור, והגוף הפיזי שלי פשוט כל פעם שאני חושבת שאני גנרטור, הוא קורס. והפעם שהוא קרס, הייתי בת 10, כאילו שזה מאוד מאוד מוקדם.
וואו, מה היה שם?
הוציאו לי אדרנל השמאלי שלי.
מה זה?
אדרנל זה בלוטה שיושבת על הכליה, שאחראית לייצור של אדרנלין, קורטיזול.
וואו, אדרנלין שלך.
אי אפשר לקבל את זה ביותר מדויק.
האם אימא של הגנרטור התחרפן אצלך? וואו.
כן.
וואו, איזה סיפור, בגיל עשר.
אז הנה, זה מה קורה כשאנחנו לא עובדים לפי האסטרטגיה שלנו.
נכון,
אצל רוב
נכון.
האנשים זה באמת קורה בגילאים יותר מבוגרים, אצלי זה הגיע מאוד מוקדם, כל המערכת שלי עובדת באינטנסיביות, אז גם הדברים האלה מגיבים ככה.
מדהים.
אבל אז בעצם, אם נחבר את זה גם ככה לחוויה שלי, אז כשאתה מבין את האסטרטגיה שלך, אוקיי, איך זה משנה, כמו שאמרת, את הבחירות, את ההחלטות, את חוויית החיים? אני יכולה להגיד לך שכשלי עשו פעם ראשונה, עשו לי קריאה של זה, ואמרו לי שאני פרוג'קטור ואני לא, זה נורא ביאס אותי, כאילו אמרתי, מה, אין לי בטריה, כאילו אני מנסה, את יודעת, לעשות ולייצר, ואני מרגישה את היפות הזאת, כאילו זה היה אחד האתגרים הגדולים שלי, שאני, את יודעת, עם חלומות ויכולת באמת ליזום וליצור המון דברים תודעתית, וגם בפועל אגב, אבל המחירים שהגוף משלם כשאני מנסה
לא
לחבר את שני הדברים
מאוזנת.
האלה הם בדיוק.
אני רוצה לדייק ותודה על השאלה הזאת כדי להסביר משהו. זה שאין לך בטריה זה לא אומר שאין לך אנרגיה בגוף. בספציפית במפה שלך, אם את רוצה נשתף אותה רגע ואני אסביר, זה בסדר.
אמרתי לך, אני מפה פתוחה.
את מפה
אני
פתוחה,
גם
אז
תמיד
רגע, אז
מדברת על
תני.
הכל, אז אין מבחינתי, אני לא
מעולה, אז
מסתירה
תני לי
כלום.
רגע אישור לשתף ואני אעשה שיתוף של
הנה.
המפה, חברות, חברים, קבלו, תדאם, כאילו,
מפה
ותופים,
פתוחה.
מפה פתוחה, כן. אנחנו רואים פה, למי שמקשיב ולא צופה, אז אנחנו רואים פה בעצם פרוג'קטורית עם סמכות רגשית, אוקיי, שאמורה להמתין לפני שהיא מגיבה, גם עם ההזמנה הכי מדויקת, לספור עד 10, לקחת אוויר כדי לראות עד כמה זה מדויק לה. אבל במפה שלך, ליאת, חשוב לי שתביני, יש בעיצוב האנושי 4 מנועים. 4 מנועים, כדי שאנחנו פה, בעולם הזה, בחיים האלה, צריכים לזוז. אנחנו לא יכולים להיות בטטות כורזה, אוקיי? אז יש 4 מנועים. לך יש 2 מנועים מתוך הארבעה שמוגדרים אצלך. אמנם אין לך את המנוע שיש לגנרטורים, שנקרא סקרל ויושב פה בריבוע הזה, אבל יש לך 2 מנועים. ושני המנועים האלה הם מאוד מאוד מעניינים, כי המנוע הראשון שיש לך במפה הוא המנוע של הרגש. הרגש עבורך הוא מנוע לפעולה, הוא מניע לפעולה. וזה מרכז שנמצא בטרנספורמציה למרכז מודעות מאוד מאוד גבוה. אנחנו בתור בני אדם עוברים איזשהו תהליך טרנספורמטיבי שהעיצוב האנושי מדבר עליו, וזה לא המקום להעמיק, ממנוע למרכז מודעות. אז זה המנוע הראשון שמניע אותך, הרגשות שלך, תכף אני אגיד לך מה, אוקיי? אני לא רוצה רגע. והמנוע השני שיש לך זה כוח הרצון. את בן אדם שכשאת רוצה משהו והוא מדויק עבורך, זהו, את שם. זה אפילו יותר מזה, לפעמים אנשים כמוך מסתכלים על מישהו, נגיד כמוני, אני מאוד רוצה משהו לפעמים, ואת אומרת, אבל אם את באמת רוצה, אז מה הבעיה שלך לעשות? אז תעשי. מכירה את האמירה הזאת שלך?
האמת שאני, בגלל שאני במהות שלי יותר מטפלת, יש לי הרבה יותר, אני כועסת כשאנשים אומרים את זה, נגיד בעלי תמיד אומרת את זה, אנשים שכאילו, מה בעיה לעשות דיאטה, מה בעיה לעשות זה, אז אצלי זה יותר מהמקום החומל,
אוקיי.
אבל אני מכירה את האמירות האלה, פחות ממני, אבל כן.
כן, אבל הגוף שלך, בין אם את לא מודעת לזה, כי זה, תכף אני אראה לך משהו מעניין, אבל את לא מודעת לזה, אבל הגוף שלך בעצם יודע, ברגע שיש איזשהו רצון שהוא מדויק, הוא יודע איך להתגייס כדי להגשים את הרצון הזה. והגוף שלי, למשל, גם כשיש רצון מדויק, יהיה לו הרבה יותר קשה להתגייס להגשים את זה. אני צריכה שהמון חלקים בתוך המבט שלי יתחברו ביחד. וזה מעניין, כי אנשים כמוך הגיעו לעולם עם תודעת שפע מאוד מאוד גבוהה. וכשאני אומרת תודעת שפע, חשוב לי להסביר. זה מקום, אני רגע אחזור מהשיתוף מסך ואני אגיד לך משהו. תראי, אני אשאל אותך, מה זה בשבילך שפע, ליאת? מה זה שפע עבורך?
חופש.
שפע זה חופש.
כן.
מדהים. אני התעסקתי הרבה עם השאלה הזאת, כי אצלי המקום הזה לא צבוע במפה, אני באתי לעשות שם עבודה, ללמוד, להתפתח, ואני, יש לי איזושהי הגדרה שעבורי שפע זה שאני יודעת אוקיי? שכל מה שאני רוצה או צריכה, יש לי או שאני יכולה להשיג. זה לא בהכרח שיש לי אותו עכשיו, אבל אני יכולה להשיג אותו. ואז אני לא מתנהלת מתוך מצוקה ומחסור, ויכלו לי, שתו לי, כל מיני כאלה. עכשיו, את בתור מישהי שנולדה לעולם עם איזושהי תודעת שפע, עבורך זה מובן מאליו. את לא מתעסקת עם כמה נתתי, למי נתתי, כמה יהיה לי, כמה לא יהיה לי. את לא פוחדת שאם את תתני, לא יישאר לך. זאת לא מחשבה, או יותר נכון תחושה שעוברת לך בגוף, הנתינה שלך היא אמיתית, כי אין לך פחד שתתרוקני. והסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד משמעותי בחוויית חיים שלנו, אנשים כמוך שיש להם תודעת שפע, יהיה להם קושי מאוד גדול לראות אנשים שלא מתנהלים מתודעת שפע, שמתנהלים מתחרותיות, או השוואתיות, או פחד לאבד, או כל מיני דברים כאלה, אוקיי, שיעורים שהם באו לעבור. עכשיו, בגלל שאת מטפלת, ואת רגישה מאוד, ומגיל 10 את כבר הבנת איך לעבוד נכון עם האנרגיה שלך, אז, אז את...
לא הבנתי, קיבלתי שיעור ראשון.
קיבלת שיעור ראשון, אוקיי. אז את יכולה להיות בחמלה במקום הזה, אבל הרבה אנשים שלא מבינים אנרגיה ולא מבינים מכניקה אנרגטית לא יהיו בחמלה. קודם כל, לא אל עצמם. ואז משם מתחיל סבל מאוד מאוד גדול, תחושת ערך ירודה, המון המון דברים. אז בעצם במה העיצוב האנושי עוסק? למה הראיתי את המפה? כי העיצוב האנושי, כמו שאמרתי, מכניקה של אנרגיה, הוא מפרק אותנו לחלקים מאוד מוגדרים. וכל החלקים המוגדרים האלה יוצרים את מי שאנחנו. עכשיו אני אגיד לך מה הם החלקים האלה, אבל חשוב לי להסביר שלא תמיד אנחנו מפעילים חלק אחד בנפרד, לפעמים נלחצים מלא כפתורים. תחשבי שאת נכנסת לתת הטייס, ויש מלא כפתורים ומתגים, אוקיי, אם את לא יודעת על מה את צריכה ללחוץ כדי שהמטוס ימריא, או איך לדאוג שהטיסה תהיה נעימה ונוחה, אז את לא תצליחי להמריא או שם תתרסקי באיזשהו מקום בדרך, אוקיי? אז העיצוב האנושי מדבר איתנו על הדרך שבה אנחנו באנו לעורר השראה בעולם, אוקיי? ממש ברמה שכל אחד ואחת מאיתנו מעוצב לתת השראה לעולם. ואם אנחנו לא מבינים מה ההשראה שאנחנו מביאים לעולם, ואנחנו לא מבינים ממי לקבל השראה, כי זה תמיד, it goes both ways, אוקיי? אז אנחנו נתחיל להרגיש תסכול, מרירות, כעס, אנחנו נתחיל להרגיש שאנחנו לא על הנתיב. אז הדבר הראשון זה ממה וממי אנחנו מקבלים השראה, ואיך אנחנו הופכים להיות השראה בעולם. הדבר השני זה ההתעסקות הזאת עם הצורך שלנו בוודאות. אני תמיד אומרת ככה בחיוך שאנחנו סאקרים של ודאות בעולם ללא ודאות, אוקיי? ואנחנו כל הזמן מחפשים ודאות. זאת הסיבה לי, את נגיד ברמה השיווקית, שאת תראי תמיד נגיד פרסומות לדיאטה, אז את תמיד תראי תמונות של לפני ואחרי. כי אז אנחנו קבלים ודאות. זאת הסיבה שהמצאנו סקרים לפני בחירות. זאת הסיבה שהמצאנו תחזיות מזג אוויר. תוכניות עבודה שנתיות. אנחנו רוצים לדעת בוודאות מה יהיה. אז הסיפור הוא באמת שהצורך
שלנו... אני אומרת ששלושת הפחדים הכי גדולים שלנו זה חוסר ודאות, חוסר שליטה וחוסר אונים, וזה בלתי אין במערכת, אבל זה, אנחנו כל הזמן מנסים לברוח מהם.
נכון, את צודקת מאוד, כי זה באמת מרכז מודעות מאוד מאוד חזק, שבא להעביר אותנו שיעור גבוה של איך אנחנו לא... נתלים בצורך שלנו בוודאות, אלא אנחנו נמצאים בטראסט, ברמה האנרגטית, אוקיי? אז זה הדבר השני שהעיצוב האנושי עוסק בו, במה אני נאחזת, מה גורם לי להרגיש שאני לא מספיק חכמה, איזה אמונות אני שומרת, שאני בעצם האמונות שלי הם גם סוג של ודאות, אוקיי? הדרך שבה אני מגדירה את מי שאני, אז אלה האמונות שלי, בזה אני מאמינה, זה טוב, זה רע, זה שחור, זה לבן. ואנחנו הרבה פעמים נאחזים באמונות, רק כדי להרגיש איזושהי ודאות מול הדרך שאנחנו מבטאים את עצמנו בעולם. אוקיי? אבל האמונות האלה לא בהכרח משרתות אותנו. האם בהכרח האמונות האלה בוודאות אין האמונות שיעשו לנו טוב או לא טוב? אז זאת הבחינה השנייה של העיצוב האנושי. הבחינה השלישית של העיצוב האנושי עוסקת ב-communication and action. הדרך שבה אנחנו מבטאים את עצמנו בעולם. עכשיו, הביטוי הזה הוא לא רק מילולי, הוא גם מעשי, action, communication and action. אז אנחנו בוחנים כל אחד את הדרך שלו לבטא את עצמו בעולם. למשל, כשעשיתי שיחה עם עדי בפודקאסט שלו, שהוא הזמין אותי, ושם פתחתי אותה בפעם הראשונה, והסברתי לו, הוא עובד עם אנשים, להביא אנשים לקדמת הבמה. אמרתי לו, תקשיב, אתה מקבל בן אדם עם גרון פתוח, או אתה מקבל בן אדם עם גרון מוגדר, ההתייחסות שלהם הבסיסית תהיה אחרת לאופן הביטוי. חשוב מאוד, אם אתה חי עיצוב אנשי גם, אז להציץ לפחות, להבין עם מי יש לך עסק פה, אוקיי? אז זה הדבר הנוסף שהעיצוב אנשי עוסק בו. הדבר שבעיניי הכי מרתק שהעיצוב האנושי עוסק בו, אז זה הזהות והכיוון שלנו בחיים. החיבור ל-higher self ולתחושת הכיוון, ה-direction, שבה אנחנו מעוצבים ללכת. אם אני לא יודעת מי אני לא יכולה להיות בחוויה של אהבה עצמית. אם אני לא בכיוון המדויק לי בחיים, אני לא אוהב את מה שאני עושה, את מי שאני אפגוש בדרך. אז הרבה פעמים, כל המורים שלי, ומהרגע שהעיצוב האנושי הגיע לעולם, הכינוי של האנרגיה הזאת זה identity, direction and love. והעיצוב האנושי, אהבה היא outcome, היא תוצאה של חיבור למי שאני ושל הליכה בכיוון שלי. אז זאת עוד חקירה שאנחנו עושים דרך המפה, דרך קריאת המפה. האם אני מחוברת לכיוון שלי, למי שאני? חקירה נוספת שמי שעושה קריאה עובר, זה מה שדיברתי איתך עכשיו על התחושת ערך שלי. האם אני בתודעת שפע, האם אני בווין ווין, או האם אני פועלת בשביל לרצות אנשים אחרים כדי שיגידו לי כל הכבוד איזה נהדרת את, ולא פועלת מתוך הרצון האותנטי שלי. העיצוב האנושי עוסק בכל הפחדים שלנו, פחד מהעבר, פחד מחוסר יכולת ומסוגלות, פחד מהעתיד, פחד, כאילו כל הפחדים, דרך מרכז שנקרא ספלין במפה, והוא ה-survival instinct. העיצוב האנושי עוסק ביכולת שלנו לזהות, להבדיל את הלחץ מהדחף. לחץ זה כל מה שנכנס לחיים שלנו שהוא לא מדויק ואנחנו רק רוצים להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. דחף זה כשאנחנו פועלים נכון, ואז בא לנו לעשות משהו וכיף לנו ואנחנו עפים, ועד 3 לפנות בוקר אני אכתוב איזה מאמר כי נורא כיף לי. הוא כמובן, עיצוב אנושי עוסק בכל העולם הרגשי שלנו, איך אנחנו מתנהלים רגשית מול העולם. המון המון מרכיבים וניואנסים שכשעוברים את הקריאת מפה, מבינים בדיוק מה הפעיל אותנו, איך התנהלנו. בתהליך של קריאת מפה, המון אנשים נופלים להם הסימונים. אז בגלל זה הייתי ככה, אז בגלל זה עשיתי ככה, אז העולם החיצון נכנס אליי במקום הרגשי, אז העולם החיצון נכנס אליי במקום ההישרדותי והפחדים, אז העולם החיצון נכנס אליי במקום של ההשראה, וגרם לי לא לסמוך על עצמי. אז העולם החיצון גרם לי להתבטא ולפעול בצורה שהיא לא מדויקת עבורי לעולם. אז העולם החיצון נכנס וסיט אותה מהנתיב שלי, ולכן אני עכשיו מרגישה כל כך הרבה תסכול. אנחנו פשוט חוקרים בקריאת מפה ברמה הכי בסיסית. זה לא פתרון, זה קריאה. בדיוק מה קורה עם המכניקה, כדי שכל אחד יוכל, מהרגע שהוא עבר את התהליך הזה, להבין את מערכת ההפעלה, ואיך נכון לו לקבל את ההחלטות, כדי ששוב, העולם החיצון, מה שאנחנו קוראים outer authority, לא יחליט עלינו, אלא שה-inner authority שלנו, ולכל אחד הסמכות אחרת, ה-inner authority שלנו, היא תהיה הנווט שלנו, ה-GPS שלנו בחיים האלה. אז זה מה שהידע הזה עושה מאוד בגדול, מאוד.
מעניין אותי בתפיסה שלך, או בכלל בתפיסה של ה-human design, אנחנו אמורים לדעת את זה, להיות מחוברים על זה, אנחנו אמורים כאילו, זה אינפורמציה שאנחנו אמורים, צורך העניין, לקבל אותה באמת מקריאה כזאת שהיא חיצונית, או זה משהו שבתוך המערכות הפנימיות שלנו יש לנו דרך בעצם להבין אותה, מן הסתם זה קל יותר, אבל
אני מסתכלת על
המכניקה של איך זה בנוי.
את שואלת שאלות מצוינות. אני חייבת לפרגן לך. ככה זה פרוג'קטורים, יודעים לשאול שאלות, אבל שואלת שאלות מצוינות. אז אני אענה. תודה על השאלה הזאת. העיצוב האנושי בעצם מחזיר אותנו למה שאנחנו קוראים לו inner authority. inner authority זה תסמכו על הגוף, כי הגוף לא משקר. מי שמשקר, מי שמספר לנו סיפורים, מי שממציא לנו המצאות, מי שמפחיד אותנו, מי שאומר לנו ככה אתם צריכים להיות, לשם אתם צריכים ללכת, זה המים, זה המחשבות שלנו. לכן אנשים שחיים עיצוב אנושי, תמיד תשמעי אותם אומרים, המיינד הוא לא הסמכות לקבלת החלטות, או אל תאמינו למחשבות שלכם שאומרות לכם מה לעשות. אני אראה לך אפילו משהו שאני מראה לאנשים שמגיעים אליי, תגידי לי אם את מצליחה לקרוא.
Don't believe everything you think.
בדיוק. עכשיו, אם אני לא סומכת על המיינד שלי, לבן אדם כמוך זה מאוד מאתגר. את תרגישי את הדיסוננס מאוד מאוד חזק, כי הראש שלך צבוע. אוקיי, מי שראה את המפה כבר מבין על מה אני מדברת. אז בעצם הסיפור של העיצוב האנושי בא ואומר, המחשבות שלנו לא מכירות את מי שאנחנו. זה שהגוף שלנו, בעצם מרגע שהזרע והביצית נפגשים, הגוף שלנו נוצר, והגוף הזה יודע, בכל תא ותא יש כמו GPS פנימי קטן כזה, שאומר לו, אתה הולך ללבלב, אתה הולך למערכת העיכול, אתה הולך למוח, והגוף שלנו הוא ה-GPS, והגוף שלנו מהרגע שאנחנו נולדים, אומר לנו דבר אחד בלבד. הוא כל הזמן מדבר איתנו. הוא אומר לנו, זה כן, זה לא. זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. פה נעים לי, פה לא נעים לי. לזה יש לי אנרגיה, לזה אין לי אנרגיה. הוא מדבר איתנו לא מילולית, אלא דרך תחושות ורגשות, אוקיי? דרך צמרמורת, דרך הזעה בכפות הידיים, דרך מחנק בגרון, דרך פרפרים בבטן, דרך כאבי ראש, דרך כל הזמן הוא מדבר איתנו. אבל מה שקורה זה שמגיל מאוד מאוד צעיר, אני אשתמש פה בדוגמה שאני תמיד נותנת והיא מאוד חזקה. אני אשתמש גם במילה לא נעימה. מאלפים אותנו להתעלם מהדיבור של הגוף. וניתן לך דוגמה של תינוק שלא יודע לדבר, שמשחק באיזשהו צעצוע, מגיעה לאמא חברה, שמים את התינוק של החברה ליד התינוק שלנו, והתינוק האורח מנסה לקחת לתינוק שלנו את הצעצוע, והתינוק שלנו מחזיק חזק, הוא לא רוצה לתת. מה בדרך כלל נגיד לו?
זה תלוי כמה הוא קטן ותלוי באימא.
נכון, אבל רוב האנשים מבינים את המסר. בדרך כלל נגיד לו, זה לא יפה, תחלוק, הוא אורח, תוותר, תכבד אותו, whatever. מסר הוא שמה שאתה רוצה פחות חשוב ממה שהעולם החיצון מצפה ממך להיות או לעשות. עכשיו, זה תינוק שלא יודע לדבר, ככל שאנחנו הולכים וגדלים, האוטוריטי, הסמכויות החיצוניות, ההורים, המורים, הבוסים, המפקדים, החברים, הסביבה, אנחנו לא יכולים באמת, באמת, לסמוך על עצמנו. והעיצוב האנושי, מה שהוא עושה, הוא מחזיר אותנו לאותה סמכות פנימית שהתרחקנו ממנה כל כך כל כך, והוא מלמד אותנו איך לסמוך על עצמנו בתהליך קבלת ההחלטות. אז כשאני דיברתי על ה-two pillars, שני עמודי התווך, אסטרטגיה וסמכות, זה אומר שהאסטרטגיה היא להבין את שדה האנרגיה, איך אני מעוצבת לפעול. בתור גנרטורית אני מגיבה למה שנכנס, בתור פרוג'קטורית את מגיבה להזמנה כדי להביא את האור שלך רק למי שמסוגל להכיל אותו, כל טיפוס פועל אחרת, ואחרי שאת מקבלת הזמנה, את מקשיבה לגוף שלך שאומר לך, יש לי לזה אנרגיה, אין לי לזה אנרגיה, בא לי על זה, לא בא לי על זה. בתור מישהי עם סמכות רגשית, את צריכה שנייה לישון על זה, את צריכה לספור עד 10, את לא מעוצבת להגיב בספונטניות, זה לא נכון עבורך, כי סמכות רגשית היא כמו גל, רגש הוא כמו גל, אנחנו כל הזמן נעים עליו, הוא לעולם לא סטטי ולכן אין אמת בה עכשיו. אז אנשים כמוך וכמוני שאנחנו רגשיות, אנחנו צריכות לקחת יותר זמן לקבל החלטה. ואת יודעת, זה דבר, אני המון שנים מלווה בעלי עסקים, וזה אחד הדברים שהפילים, מה זה הסימון משוגע? כי אני גדלתי בעולם של נפוליאון היל, נפוליאון היל, שמספר שנאמר לו שאם הוא לא היה, אם הוא לא היה אומר כן, בפחות מ-60 שניות, ההזדמנות הייתה מפוספסת. ואני אומרת, מיליוני אנשים, את 130 שפות הספר הזה תורגם, במיליוני עותקים, חיים עם איזושהי מחשבה שאותנטיות שווה מהירות, שככה הם צריכים להתנהל, כשבעצם יותר מ-50% מהאנושות לא אמורים להתנהל ככה. אמורים לקחת את הזמן, לבחון את הסיטואציה, לראות מה הגוף שלהם מרגיש, כמה זה נכון עבורם, כדי לא להיות מטולטלים על הרכבת הרים הרגשית הזאת. אז להבין שהעיצוב האנושי כל הזמן מחזיר אותנו להקשבה לגוף, והוא אומר לנו אסטרטגיה וסמכות. האם אני הגבתי למשהו שהגיע אליי, זאת אומרת דלת נפתחה, יקום שלח אליי איזשהו סימן, איזושהי הזמנה, והאם הגוף שלי אומר לי כן לכי על זה, או שהוא אומר לי לא. זה לא משנה שזה הגיע, לא משנה שחברה מזמינה אותי עכשיו לים, אין לי עכשיו אנרגיה, לא. אז לא. וזה נורא מפחיד אותנו. זה נורא מפחיד אותנו, כי כולנו נולדנו לעולם הומוגני, ובעולם ההומוגני הזה יש דרך רציונלית, הגיונית, מדעית, דידקטית, להתנהל. וכשאני אומרת למשהו לא, אז הבן אדם שמולי אומר לי, אבל תסבירי לי למה לא. זה לא הגיוני שאת אומרת לא להצעה הזאת. עכשיו, לכי תסבירי משהו שהוא לגמרי אנרגטי, במילים רציונליות. זה כאילו, אי אפשר לעשות את זה, אבל לשם אנחנו נגררים. כי אנחנו חושבים שזה לא בסדר, שאנחנו לא צריכים להסביר את התחושות שלנו. ובאיזשהו שלב אנחנו כל כך מתייאשים, שאנחנו כבר מפסיקים להקשיב לתחושות שלנו. אז העיצוב האנושי כל הזמן מחזיר אותנו לתחושות שלנו, כדי להזכיר לנו איפה הנתיב שלנו. וברגע שאני מרגישה תסכול, או מרירות, או כעס, או כל אחד מהטיפוסים יש לו את החוויה הסימפטומטית שלו, זה סימן, הגוף שלי מאותת לי, זה סימן, אם אני מתוסכלת זה סימן, you're off track, ירדת מהנתיב, תעצרי, קודם כל תעצרי, תסתכלי מה קורה, איך הגעת לסיטואציה הזאת, ואיך את חוזרת חזרה לנתיב שלך. אז היופי של הידע הזה, זה שהוא קודם כל יודע ללמד אותנו איך להיות על הנתיב, אבל אף אחד לא מושלם, גם אני כל הזמן יורדת מהנתיב. רק שברגע שזה קורה, אם באמת ירדתי מהנתיב שלי, הגוף שלי יודע לאותת לי. והשיעור הכי חשוב של אנשים שבוחרים להיות בהקשבה ולנסות לתרגל את הידע של העיצוב האנושי, שזה ידע מאוד מאוד פשוט. תסמכו על הגוף שלכם. זה פשוט, אבל זה מה זה קשה. כי הראש שלנו, יש לו אג'נדה משלו.
זה כל כך מתחבר לדברים שאני מלמדת. קודם כל, אני תמיד מדברת על השטנצים האלה של תקום ב-5 בבוקר, תעשה ככה, תגיד כל התבניות האלה, שאני תמיד אומרת, זה עובד ל-5-10%, כי 5-10% יש להם מערכת
נכון.
הפעלה דומה וזה עובד להם, ולכל השאר זה רק גורם להרגיש, הנה עוד משהו שעשיתי ולא עבד לי, ומה לא בסדר אצלי, ולמה לאחרים זה עובד. כל מיני סיפורים כאלה, ובאמת זה מדהים אותי כמה קווים מעולמות מאוד, לא יודעת אם מאוד שונים, אבל מעולמות שונים, ככה מאוד מאוד מתחברים בתפיסות שלנו. אצלי באמת הרבה מזה היה קילומטראז', את יודעת, גם האישי שלי וגם של אנשים שליוויתי, של באמת לחזור פנימה, של המון עבודה באמת עם הגוף, של להקשיב וללמוד להקשיב, ואני באמת מאוד מאוד מכירה את זה מעצמי, המיינד שהוא מאוד מאוד חזק מול הגוף,
כן.
ואיך לומדים באמת לתת לשניהם את המקום שלהם בלי שאחד דורך על השני ו...
את יודעת, הכינוי של העיצוב האנושי זה מדע הייחודיות. כי אין מפה דומה למפה אחרת, גם מפות של תאומים מתחת לפני הקרקע, את יודעת, שם כל אחד מהמספרים יש לו 1,080 הסתברויות, זה ידע משוגע בדיוקים שלו, אוקיי? אבל הסיפור של מדע הייחודיות אומר, אם כל אחת ואחת מאיתנו ייחודי, את מסכימה איתי ליד שאין עוד בן אדם כמוך ביקום הזה? מסכימה איתי? אוקיי. אז אם את כל כך מיוחדת וייחודית, כי זו מי שאת, כי כל אחד מאיתנו מיוחד וייחודי, איך מצפים מאיתנו להגיע לעולם הזה ולשרת אג'נדות של מה שנקרא שהן הומוגניות? זה לא מפתיע שאנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד משמעותי של לשבור את כל המסגרות, וגם העיצוב האנושי מדבר על שנת 2027 בתור איזושהי אבן דרך מאוד משמעותית שמעבירה אותנו מהעולם הזה, העולם השבטי, לעולם האינדיבידואלי. אבל אף אחד לא לימד אותנו איך להיות אינדיבידואלים, לימדו אותנו, האימפרינט מדורי דורות של אימא שלנו ושל סבתא שלנו, מאות שנים לימדו אותנו לעשות את מה שהשבט מצפה, כי אם לא נעשה את מה שהשבט מצפה מאיתנו לעשות, יעיפו אותנו מהשבט. וזה נורא מפחיד, אנחנו לא נצליח לשרוד אם יעיפו אותנו מהמערה, אוקיי? איך אנחנו נגווע ברעב, ואנחנו נקפא מקור. אז אנחנו עושים הכל כדי לרצות את השבט, ועכשיו אנחנו כבר לא יכולים להיות שם יותר, אבל איך אני יודעת מי אני בכלל? מהרגע שנולדתי אמרו לי, את מהמשפחה הזאת, אלה האמונות של המשפחה, ככה אנחנו מתנהלים פה, לשם את הולכת ללמוד, אוקיי? איך אני אדע מי אני? לכן העיצוב האנושי, וכנראה גם תהליכים שאת מעבירה, הם כל כך כל כך חשובים בתקופה הזאת, כדי להזכיר לנו, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אנחנו לא צריכים שילמדו אותנו, אנחנו רק צריכים שיזכירו לנו.
לגמרי, לגמרי, זה
זה מה
ממש
שאני...
המילים שאני משתמשת. אז אני אשאל שאלה, אפרופו, זה מעולה שבאמת דיברת על 27. אחת השאלות שאני תמיד ככה, את מנסה לתת לעצמי קודם כל תשובות, זה איפה המרחב בין הכל קבוע לרשות נתונה, בין הבחירה החופשית לבין דברים צריכים לקרות, כי זה הנתיב שהם קוראים, בין אם זה האישי שלנו, ובין אם זה הגלובלי, ובין אם זה המדינה, אם אנחנו פה עכשיו בתוך התקופה הזאת. ומעניין אותי מנקודת המבט באמת של של העיצוב האנושי, איך המפה הזו מתחברת. זאת אומרת, דיברנו ככה על המקום של ההחלטות, ששם באמת יש לנו בחירה חופשית של... זה אפילו... לא יודעת אם תעני את, כי אני לא יודעת איך את מגדירה את זה כבחירה חופשית, כי בעצם זה חלק מהמנגנון שלי, ואני צריכה לעבוד לפי המנגנון, האם זה בחירה חופשית, האם זה לא בחירה חופשית, ואיפה זה בתוך התמונה הגדולה של, שאנחנו הולכים אל איזושהי מציאות, האם באמת אנחנו בוחרים בה, או עד כמה אנחנו יוצרים את המציאות שלנו, כמו שאת רואה את זה.
אז בעצם את שוב שאלת שאלה ממש מרתקת לגבי ההבדל בין ה... לפעמים אנשים אומרים לי, מסתכלים על המפה של העיצוב האנושי ואומרים לי, זה ידע דטרמיניסטי. מה זאת אומרת, המפה לא משתנה? אני משתנה כל החיים, אני מתפתחת, אני, כאילו, את יודעת, אני עושה כל מיני דברים. איך זה יכול להיות? ואני צוחקת, כי זה נורא משעשע אותי לשמוע את זה מאנשים שלא מכירים את הידע, להפך. מה שנקרא הפוך גוטה, הפוך, אוקיי? העיצוב האנושי, כל מה שהוא מלמד אותנו, זה להיות בבחירה חופשית. זה האלמנט הכי חשוב. חופש הבחירה הוא בבסיס של העיצוב האנושי. אני תכף אסביר לך, אבל אני אתן לך דוגמה מחברה מאוד טובה שלי, שיש לה בנים תאומים, כבר בוגרים, בני יותר מ-20, אוקיי? ואת רואה כביכול מפות דומות. שוב, אמרתי, זה לא ממש דומה, אבל בניואנסים, ואחד נמצא על הנתיב ההוא, והשני נמצא על הנתיב הזה. אחד מהם יש איזשהו סוג של קושי לשני. ואז את מסתכלת על המפות, ואת אומרת, איך זה יכול להיות? התשובה היא, בבחירות שהם עשו. אחד יותר מחובר לגוף, וסומך על הגוף, ולא נותן למיינד להגיד לו, זה מה שאתה צריך לעשות, ואין לך ברירה, וזה מה שמצפים לך, והשני לא סומך על הגוף שלו, לא מספיק סומך על הגוף שלו, ונכנס לתהליכי קבלת החלטות שגורמים לו קושי ולפעמים סבל אפילו, מאוד גדולים, אוקיי? אז זה שיש לנו מפה, זה בסך הכל מראה לנו את מי שאנחנו. אבל זה שאני יודעת מי אני, זה לא מספיק. מה שחשוב זה להתנהל כמו מי שאני בעולם. ואיך אני אתנהל כמו מי שאני? כשאני בכל סיטואציה של דילמה או קבלת החלטה, אבחר בי. לא ב-outer authority, אבחר בי. אבחר להקשיב לגוף שלי. ואז אני אוכל להשתמש בכל הכלים שהעיצוב האנושי נתן לי. אם אני לא אקשיב לעצמי, וזה לצערנו מה שקורה, ואנחנו רואות את העולם בשנים האחרונות, הוא ממש יורד מהפסים, אוקיי? לא רק במדינת ישראל, העולם יורד מהפסים. רוב האנשים לא באמת משתמשים נכון בכלים שהם קיבלו. ואז במקום שתהיה אנטנה שמשדרת תדר נקי וקולטת ויש תקשורת ברורה וסבירה בין כל הנוכחים, מה שקורה זה שנוצר דיסטורשן. דיסטורשן זאת הפרעה מאוד מאוד קשה. תחשבי על גיטרה חשמלית, שאת מכוונת גיטרה חשמלית ויש מין כזה, את יודעת? זה מה שקורה. כל העולם בצרימה אחת גדולה, אף אחד לא נמצא בתוך, בהקשבה לעצמו, כולם פועלים מתוך המיינד, מתוך הצריכים, מתוך האין ברירה, מתוך האמרו לי, מתוך האמונות שהם מצאו באיזשהו שלב בחיים שלהם שמשרתות אותם וכנראה לא משרתות אותם יותר, אבל הם פוחדים לשחרר אותם, מתוך הצורך בוודאות, מתוך הפחדים, מתוך הרגש, מתוך כל הדברים שנכנסים ומטלטלים אותם בלי שהם מבינים בכלל שזאת אנרגיה מבחוץ שמשתלטת עליהם. אז העניין של העיצוב האנושי הוא נטו בחירה חופשית. קודם כל תבחרי להקשיב לגוף שלך, כי הגוף שלך לא ישקר לעולם, והגוף שלך לעולם לא ייקח אותך למקומות שלא מעריכים אותך. הגוף שלך לעולם לא ייקח אותך למקומות שלא תהיי שם בחוויית well-being. הגוף שלך לעולם לא יכניס אותך לחוויות של לחץ ומתח, והגוף שלך לעולם לא ייקח אותך למקומות שלא ירצו לשמוע את הרעיונות שלך, או שאת לא תקבלי בהם השראה. הגוף שלך לא ייקח אותך למקומות האלה. מי שיקח אותך למקומות האלה זה ה-outer authority, זה המחשבות, זה הסמכויות החיצוניות, זה כל הקולות שמרחיקים אותך ממי שאת באמת. ולכן חופש הבחירה נמצא בבסיס, במהות של העיצוב האנושי. אבל איזו בחירה? הבחירה להקשיב לגוף שלי, למה, לחלק בתוכי שיודע. כי אם אני מקשיבה לראש ולמחשבות ולארטר אותי, זה כאילו מישהו אחר החליט עליי. זה כאילו מישהו אחר משחק בי כמו בובה על חוטים, וקובע את הנתיב שלי ומסיט אותי מהמקום שנכון לי להיות בו בחיים. אז העיצוב האנושי הוא נטו בחירה חופשית. וזה לא פשוט, כי את יודעת לי את, אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו זה לקחת אחריות על החיים שלנו. את יודעת את זה? אנחנו
גם
נורא.
זה אני מדברת הרבה.
כן? וואו, איזה קטע.
Responsibility.
יפה. אנחנו כל כך רוצים, אנחנו חיים מאות שנים בתודעת הפירמידה הזאת, את יודעת שיש איזושהי ישות קולקטיבית, שבטית, שמישהו שם למעלה יודע מה אנחנו צריכים לעשות, ובמה אנחנו צריכים לעבוד, ולאן אנחנו צריכים ללכת, שכל כך קשה לנו לקחת אחריות, כי מה אם אני טועה? ומה אם זה לא יצליח? ומה אם יצחקו עליי? ומה אם כל הפחדים, כל הקולות בראש, פשוט צפים שם? ואני אומרת שברגע שאנחנו מקשיבים לגוף, ואנחנו לומדים לסמוך על מי שאנחנו, על הסמכות הפנימית, אז כל הקולות האלה ישתתקו. כי זה לא יעבוד להם, כי כל הפחדים וכל המים יגידו, זה לא משנה לי. את יודעת שאני מלמדת אנשים שמגיעים אליי, מה הדבר הראשון שאני מלמדת אותם כשהם נמצאים באמת בהקשבה פנימית? רוצה שאני אספר לך? אני מלמדת אותם. איך אתה יודע שאתה בהקשבה ל-inner authority ולא ל-outer? כשאתה מסוגל לנתק את הפעולה מהתוצאה. כשאני עושה משהו שהוא מדויק עבורי, לא אכפת לי מה יגידו, ולא אכפת לי אפילו אם אני אקשל, כי אני יודעת שאני עשיתי את הדבר הנכון, ואני שלמה לגמרי עם הפעולה שלי, אני שמחתי על עצמי. אוקיי, כשאני כתבתי את הפוסט הזה, נגיד דוגמה הכי פשוטה, וכשעשיתי את זה בצורה נכונה, לא אכפת לי אם יעשו לי לייק, לא יעשו לי לייק, מי יגיב לי. כמובן שאני אשמח אם יעשו לי לייק, אני אשמח כי אני רוצה להדהד, כי את זוכרת השפעה, ממי אני מושפעת, על מי אני משפיע, אני רוצה להדהד לעולם. אבל אני אשלמה עם מה שעשיתי. מצד שני, אם אני אכתוב פוסט כי מסוון לא כתב, ואת תעלמי, ואנשים ישכחו מי את, וכל הלחץ וזה, אז אני אכתוב אותו, והוא לא יהיה מדויק, ואני אגיד, אני אמחק, אני לא אמחק, ואני אהיה בלחץ, וזה לא יעבוד, זה לא יעבוד. ולכן, כשאני יודעת לסמוך על עצמי, אז אני מסוגלת לנתק את הפעולה מהתוצאה, ואז אני יודעת שאני באמת נתתי לגוף להוביל אותי, ולא למחשבות ולפחדים שמגיעים מבחוץ. אז זה סתם דוגמה אחת קטנה.
דוגמה מצוינת, היא כל כך מתחברת באמת למה שאני מלמדת.
וואו, איזה כיף.
זה בדיוק, אבל קודם כל בתוך המודל, אחד השלבים הוא שחרור. מה שאני בעצם מלמדת, אנחנו עושים את כל הכיוונון הזה, ואנחנו נמצאים בביינג הזה, ואנחנו מרפים מהציפיות, מהתוצאות, ממה יהיה, והעשייה נעשית בפלור. בדיוק כמו שאת אומרת, המקום הזה שאתה עושה, כי זה מה שאתה רוצה לעשות, גם כשאני עובדת, גם אני עובדת עם בעלי עסקים, ובאמת מלווה אנשים שמשפיעים וכו'. וכשאנחנו באים לבנות את התוכנית העסקית או את התוכנית השיווקית, העבודה שלי היא מה בא לך בפלואו, לא מה צריך, לא שלושה פוסטים ביום, לא שני רילס, לא חמישה מיילים בשבוע. מה את עושה הכי בכיף, הכי פשוט, הכי קל, לא צריכה להתאמץ, היית עושה את זה גם אם לא היו משלמים לך.
נכון.
זה ממש עיקרון מנחה גם בעשייה שלי. אגב, אני תמיד נותנת את הדוגמה שלי, שאני עושה שתי פעולות שיווקיות במחות, כן? זה אפילו לא, אפילו לא קוראת לזה ככה, כי אני לא עושה, אני עושה את זה כי אני עושה את זה, כי זה מה שאני רוצה לעשות. זה אחד הפודקאסט שאני מצלמת פעם בשבוע, ומסר שאני כותבת פעם בשבוע. זהו, אם יבוא לי המוזה לעשות עוד משהו, אני אעשה. אבל אותם אני עושה, וגם לקח לי את הזמן באמת לדייק ולמצוא את המשהו שאני עושה בלי מאמץ, הכי פשוט, שהייתי עושה אותו במייל, כי זה מה שאני הכי בוער בי ואני הכי אוהבת לעשות, וזה הדבר שמייצר לי, ואני כבר למעלה מ-20 שנה מנהלת עסק, אז יש לי גם רפרנס להסתכל מה מייצר תוצאות ומה לא. by far, על פני כל מה שעשיתי לאורך השנים, כמה מאמץ וכמה עבודה והשקעה וייעוצים וכסף ושיווק ופרסום ומיליון דברים, לא ייצר תוצאות כמו להיות בפלואו, וכמו שאת אומרת, במה עובד לי, כי זה מה שהנשמה שלי רוצה לעשות, וזה מייצר תוצאות, כי זה מבחינתי אחד העקרונות הגדולים, שאתה לומד לעבוד עם הכלים האלה בחוק מאמץ המזערי. למה זה מאמץ מזערי? לא בהכרח כי זה פחות או יותר עבודה, כי אין שם מאמץ כשאתה עושה את מה שאתה עושה מהלב ומה...
את מרשה לי להגיד את מה שאמרת בשפת ה-Human Design, העיצוב
בטח.
האנושי? אז אני אגיד לך משהו. יש בינינו כמה קווי דמיון, לא הרבה, אבל יש. וקו הדמיון הכי דומיננטי שבעצם יש לנו, זה מה שנקרא בעיצוב האנושי הפרופיל שלנו. פרופיל שלנו, אני אתן רגע איזשהו רקע קצר, העיצוב האנושי עוסק בשלושה לבלים. הלבל הראשון זה מי אני כדי להכיר את מי שאני בעולם ולקבל את ההחלטות המדויקות, הלבל השני זה התפקיד שבאתי לעשות בעולם, והלבל השלישי זה השליחות והייעוד שלי, אוקיי? הפרופיל עוסק בתפקיד שלי בעולם הזה. התפקיד שלך נקרא המשפיענית הטבעית. מה זה משפיענית טבעית? זה אומר שעבורך כל דבר שהוא לא בזרימה ובקלילות ובטבעיות לא יעבוד. לא יעבוד. עכשיו, אני מכירה את זה מעצמי. אני כמוך. כאילו, יש לי את הקטע הזה שזה חייב להיות טבעי. מה זה טבעי? הסיפור שלך זה שאת צריכה להיקרא אל הדגל. מישהו צריך להגיד לך, וואי, איזה מוכשרת את. אנחנו רואים שאת טובה בזה, בואי תלמדי אותנו, בואי תראי לנו. את יודעת, זה משהו מדהים, כי כשיש לך את החלק הזה של הטבעית, את לא יודעת שאת כזאת. ואנשים אחרים מזהים אצלך כל מיני דברים שאת לא יודעת על עצמך. ואני יכולה להגיד לך שאני בעיצוב אנושי כבר שנים, ואני עדיין כל פעם אהיה במקום שמה באמת? אתם, זה מה שאתם רואים? אני לא מסוגלת לראות מה אנשים אחרים רואים בי, בגלל שזה כל כך טבעי עבורי, נגיד, לעשות מצגת. כאילו, הכי טבעי לי לעשות מצגת. אם תדברי עם מיכל מיגו, אני מזכירה את השם שלה, כי עשיתי איתה כמה שיחות, אם את שמה אותה לעשות מצגת, היא מעדיפה לתלוש את השערות שיש לה על הראש, מאשר להכניס את התכנים של המצגת, אוקיי? אז... אבל לי כאילו זה הכי קל, זה הכי טבעי, כי זה עושה לי סדר, כי אני, את יודעת, אז להבין שההשפעה שלך, הצורך שלך בהשפעה, הוא צורך אינרנטי, וההשפעה שלך לא תהיה על אנשים שלא מכירים אותך, ההשפעה שלך תמיד תהיה סביב המעגלים, ולכן השאלה הכי חשובה עבורך ליד ברמה העסקית, זה לא רק את מי את מכירה, אלא זה מי מכיר אותי. ויש לך צורך כל הזמן להגדיל את מעגלי ההשפעה שלך. אבל להגדיל אותם בצורה טבעית, במה שקל לך, במה שנעים לך. אני קיבלתי מילה מחברה מאוד טובה שלי פעם, שבהתחלה לא הבנתי אותה, אבל ככל שהטמעתי אותה בחיים שלי, ואני אתן לך אותה, כי גם את כזאת. והמילה היא playfulness. playfulness.
הנה אני אראה לך, זה החוברת שעשיתי על המודל שלי, את רואה מה רשום למטה?
וואי! הנה, בבקשה!
Let's play.
אז זהו. אז לכן אני אומרת שמה שאת אומרת עכשיו מאוד נכון עבורך. אבל אני רוצה להגיד לך שיש אנשים בדיזיין שהם צריכים
שיפה לא
הרבה
רכה.
יותר אינפורמציה, והם צריכים לחקור, והם צריכים ידע, ומה שאנחנו רוצות, עזבו עכשיו חקירות וכו'. לא, הם צריכים את זה. ויש אנשים, את מבינה, אז להבין שאנחנו מלמדות את האנשים שרוצים לקבל את התדר שלנו. אלה שצריכים לחקור, באים אלינו בשביל התדר, בואו נעשה את זה קל. ואלה שאת מבינה, אז להבין את המכניקה הזאת, העיצוב האנושי עוסק במערכות יחסים, להבין איך אנחנו משפיעות על האחרים, איך אנחנו מושפעות, מה אנחנו נותנות, מה אנשים צריכים לקבל מאיתנו. זה פשוט מדהים לראות את זה, פשוט כתוב שחור על גבי לבן, ואז כשיש לך מילים, את יכולה לעבוד איתם, כי כשאין מילים, כל התהליכים של ייעוד ותשוקה וכל הדברים האלה לא נתנו לי מילים. אנשים סיפרו לי מה הם מקבלים בתקשור, אבל מקבלים בתקשור זה עובר דרך המים, דרך הפרשנות שלנו, לפי עולמות התוכן והאמונות שלנו. אני לא רוצה את זה. אני רוצה הכי נטו. כשאני מדברת עם בן אדם, אני לא שואלת אותו מי הוא בכלל. אני לא, אני נכנסת לקריאת מפה ברוב המקרים, אני לא יודעת עם מי אני מדברת. לא בגלל שהם לא
אני אשאל שאלה,
מעניינים.
זה מעניין אותי ככה, אני לא לקחת אותי זה, אבל אני אשאל על הנושא של המשפיענית הטבעית, ואמרת ככה על המקום שלא יודע את עצמו, לא מבין את הכוחות שלו, בגלל שזה כל כך טבעי לו, כמו ככה
כן.
אצלך וגם אצלי. ותהיתי, כי זו עבודה שאני עושה עם עצמי, האם זה משהו שאפשר לשנות אותו? או שאת אומרת, כאילו זה ה-built in. שלא יהיה את הצורך לקבל מבחוץ לצורך העניין, או כאילו יהיה את ההכרה הפנימית, כי
לא,
בעיניי...
זה התפקיד שלך. לא, 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 תקשיבי, זה התפקיד שלך. אם את מבינה את המכניקה שלך, ואת מבינה את כלי העבודה שאיתם את נולדת, לא עשינו פה קריאת מפה, אבל הדרך שלך להסביר דברים, את פה, את באת לשאול שאלות שאין עליהן תשובות לי, את אוקיי? בואו נתחיל מזה. בסדר? עכשיו, לקחת נושאים כאלה שאין עליהם תשובות, ולתבנת אותם ולהעביר אותם, לא סתם את פיתחת מודל. זאת השליחות שלך כאן, אוקיי? לקחת אינפורמציות שאף אחד לא יכול לתמלל אותם ולתבנת אותם ולהעביר אותם הלאה כדי לעורר השראה ולשתף בתבניות האלה אנשים אחרים. עכשיו, אם את רוצה, אני אכנס למפה, אני אסביר לך בדיוק מאיפה אני אומרת את זה, אבל זה כתוב במפה שלך. בלי להכיר אותך, זה מה שאני אומרת לך, אוקיי? אבל את, בתור משפיענית טבעית, אמורה להבין את המכניקה שלך ולא לנסות להיות משהו שאת לא, ואז ההשפעה שלך תגדל למרחקים, כי בסופו של דבר, מה זה השפעה? השפעה זה מי שאני מכירה, אבל גם מי שמכיר אותי. וכלי העבודה שלך זה להגדיל את מעגלי ההשפעה. כלי העבודה שלך זה לוודא שיותר ויותר 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 אנשים ידעו מי זו ליאת, מה היא עושה, כי מתוך זה את תוכלי בצורה טבעית להשפיע עליהם, כי הם יראו את הקלילות שאת עושה את הדברים. אני נכחתי בהרצאה שלך, בכנס. אני פשוט התמוגגתי מהדרך שאת מדברת ומעבירה את התכנים שלך בצורה כל כך מסודרת ומאורגנת, אבל בכזאת פשטות. אמרתי, איזה יופי. היא יכולה מצגת, אבל היא לא צריכה מצגת. ובחרה לעשות בלי מצגת
גם
כמו
אני
שאת
עושה
אמרת.
מצגות, אגב, אני מאוד
לא, אני
אוהבת
יודעת,
מצגות.
אבל את בחרת, את אמרת את זה, את אמרת, הכנתי
נכון.
מצגת והחלטתי שלא אמרתי, אני הייתי שם, אני שמעתי אותך.
נכון.
ואמרתי, איזה יופי שהיא בחרה. אני בחרתי כן להשתמש במצגת, כי אני יודעת שהידע של העיצוב האנושי יותר מדי מורכב. אז
לגמרי.
הייתי, הרגשתי שאני צריכה את הוויזואליות שתתמוך בי, אבל באמת, הסיפור שלך זה להבין ש... את לא יכולה להתנתק מהצורך שלך להשפיע. בשביל זה את כאן, זה התפקיד שלך, להשפיע על אנשים כדי שיכירו יותר ויותר את התכנים שלך, את האמת שלך, את השיטות שלך, אותך, אוקיי? אבל הדרך היחידה להיות שם באמת זה להבין מהם כלי העבודה שלך ולסמוך על הגוף שלך, כי אם את תסמכי על המים, לא רק שלא תהיה השפעה, תהיה השפעה שלילית. כל מיני תגובות כאלה מכוערות, כל מיני דברים שאנשים, כשהם לא פועלים נכון, הם אומרים, אני אגיע להמון אנשים, הם מגיעים להמון אנשים וחוטפים את ה... את יודעת, חוטפים את זה חזק בחזרה. הבומרנג חוזר אליהם. אז כשאת עובדת נכון, ואת פועלת נכון, כי את נמצאת בשיא ההקשבה למי שאת, אז לפעמים זה יותר איטי. זה קצת יותר איטי מאנשים שהאימפקט שלהם הוא על זרים, והוא מגיע מאוד מאוד מרחוק, כמו שדרן רדיו שלא יודע מי מקשיב לו. האימפקט של אנשים כמוך וכמוני, זה כל הזמן דרך אנשים שמכירים אותם. זה טיפה יותר איטי, אז זה הרבה יותר יציב. כי זה
מדהים.
מבוסס על אמינות. וזה מבוסס על מערכות יחסים. זה סוג אחר גמר של מכניקה, אם תרצי, נדבר על זה. אפשר עכשיו, אבל אולי זה לא מתאים כל כך לשיחה שלנו.
זה מרתק וזה ממש מתחבר, כי באמת שואלים אותי, באמת אין לי תגובות כאלה, אני לא נחשפת, כאילו יש אנשים אולי שלא מתחברים, אבל אני לא נחשפת, אין, באמת, אני מאוד מאמינה באמת גם שזה תהיה מאוד קשור לווייב שאתה מביא את הדברים, ואיפה אתה נמצא בתוכך, והדרך שאני עושה, ובאמת, זה מדהים באמת לראות את הדרך שעשיתי מתוך, כמו שאתה אומרת, מתוך החוויה והחיבור הפנימי, וכמה שזה מתחבר עם התמונה
כן.
שנמצאת שם, ואיך הדברים באמת
בתחילת הדרך
יחד.
שלי עם העיצוב האנושי, חברה מאוד טובה שמכירה, שיודעת את כל מה שאני עושה, אני אמנתי, אני כל הזמן, אוקיי? היא אמרה לי, אז מה עיצוב אנושי נותן לך? למה את צריכה כאילו עוד דבר? כי הם רואים אותי כל הזמן, עכשיו אני כבר לא צריכה עוד דבר, אני הגעתי למנוחה, בכל אופן נכון לעכשיו, לא יודעת מה יהיה, כאילו.
זה בדיוק מה שאני אומרת, המודל יצירת מציאות, זה מדהים, ממש.
אז זהו, אבל אז היא שאלה אותי מה זה נותן לך. אז אמרתי לה בצורה הכי ספונטנית, העיצוב האנושי נותן לי מילים. עכשיו, ברגע שיש לי מילים, אני יכולה לעבוד, אני יכולה לשנות, אני יכולה להבין מה קורה כשבעלי הפרוז'קטור נכנס אליי ואני עודפת אותו בספונטניות ואני לא מחכה לבהירות ולמה נוצר. אני יכולה להבין מה קורה, ואני יכולה להבין איך שום דבר לא אישי. שזה הקטע הכי מטורף שיש לי עד להבין שהכל מכניקה. אנחנו חושבים שאנחנו שולטים. הדבר היחיד שאנחנו שולטים זה הבחירה שלנו בכל צומת ובכל החלטה. חוץ מזה, הכל מכניקה. פשוט מדהים לראות את זה. זה מאוד משחרר, אותי, זה מאוד שחרר התובנות האלה, הידע הזה נתן לי המון המון שקט, אפשר לי להתבונן על דברים, להבין אותם ולהגיד אוקיי, לזה אני רוצה להיכנס, לזה עכשיו לא בא לי להיכנס, לא רוצה, גמרנו זה סיפור. חופש בחירה.
חופש בחירה לגמרי. אז אנחנו ככה לפני הכנס, יש לנו עוד 3 שבועות, זה לא ישודר עכשיו, אבל יש לנו
כן.
בחליקת סוף נובמבר, באמת כנס של התודעה החדשה שיש לי את הזכות שתהיי איתנו שם, ואיזה כיף.
תודה רבה על ההזמנה, מאוד התרגשתי לקבל אותה, תודה רבה על ההזמנה.
ממש מחכה לשמוע אותך. והנושא שלי עלה, אגב, אפרופו התודעה, הכנסים האלה גם היו איזה מין קריאה פנימית כזאת, שאמרתי כאילו איפה עכשיו כנסים, מה מומי, ופשוט הרגשתי שזה הקולינג, אפרופו ההשפעה וכולי. וגם השם של זה ומה יש שם, זה הכל ככה היה לי מאוד מבפנים. והנושא שהפעם עלה לי להתמקד בו, וזה היה עוד לפני המלחמה, היה קפיצה קוונטית. ומעניין אותי לשמוע, אנחנו נשמע את זה לעומק בכנס, אבל איך את רואה מתוך העולמות של ה-Human Design את הקפיצה הקוונטית, את היכולת שלנו לעשות קפיצה קוונטית? ומה זה בכלל אומר מבחינתך?
בדיוק. אז השאלה הראשונה היא, מה זה בכלל קפיצה קוונטית? וקפיצה קוונטית זה מוטציה. קפיצה קוונטית זה אומר, מה שהיה לא יהיה. ככה אני רואה את זה, אוקיי? כדי שקפיצה קוונטית תתרחש, אנחנו צריכים שהכל יתפרק. לא, אנחנו לא יכולים לעשות קפיצה קוונטית כשאנחנו סוחבים על גבינו תודעה, תפיסות עולם, מחשבות, הרגלים, אמונות, פחדים, ששירתו אותנו נפלא מאות שנים, אבל עכשיו הם בעצם מהווים סוג של מחסום בפני הדבר החדש והגדול והמופלא והנהדר שאנחנו אמורים לחוות. כל אחד יגיע לזה בקצב שלו. הקפיצה הקוונטית היא אירוע חד פעמי, אבל אצל כל אחד היא תתקיים בשלב אחר של ההתפתחות שלו. זה לא שיש תאריך בעיצוב האנושי, אנחנו מדברים על 2027 כשנה שהיא שנת הרב, שהיא שנה שבה מתחולל כל השינוי, אנחנו לקראת 2027, אנחנו מרגישים את הטלטלות, אבל זה לא אומר שב-2027 תח הכל ייגמר, כי עדיין חיים אנשים שאחרי 2027 יישאו בגופם, באנרגיה שלהם, בתאים שלהם, עוד עשרות שנים את ה... הטבעה אנרגטית, את האימפרינט של הדורות של ההישרדות, של הפחדים, של המכניקה הזאת, של הפירמידה שתחזקה את השבט, עד שכל הדור יתחלף זה ייקח עשרות שנים. אז אנחנו בתוך התהליך הזה, אבל ברמה האינדיבידואלית האישית, כל אחד יחווה את זה. ולכן השיעור הכי גדול, ועל זה אני כנראה אדבר, אני עוד לא סגורה, אבל כנראה אני אדבר על זה בהרצאה, זה לדעת לזהות ולא להזדהות. לדעת לזהות כשאני מוכנה לקפיצה הקוונטית, ולא להזדהות עם כל מיני מחשבות ואמונות שאיך זה צריך להיראות. קפיצה קוונטית דורשת ממני trust מטורף. כי אני לא יודעת לאן אני הולכת. אין לי מושג איך זה ייראה. מה זו מוטציה? מוטציה, תחשבי על ספיידרמן שעקץ אותו עכביש, ומבן אדם נורמלי הוא נהיה אחד שנדבק בקירות. ככה זה נהיה, נראה מוטציה. איך אנחנו נראה? לאן זה יביא אותנו? והעיצוב האנושי בחוויה שלי מאפשר לי את השחרור הזה. למה? כי אני לא תלויה ובחוץ. אני סומכת על עצמי. וברגע שאני לומדת לסמוך על עצמי באמת באמת ברמה הגבוהה, הרחבה, העמוקה והכי הכי אישית ואינדיבידואלית, אני לא פוחדת ממה שיהיה, כי אני תמיד אהיה עבורי. אני תמיד אהיה שם, אוקיי? ואז מה שיקרה זה איך אני אגיב ומה אני אבחר לעשות עם המוטציה הזאת שתקרה. אז זה בגדול הדרך שאני רואה את כל החוויה הזאת של הקפיצה הקוונטית, דרך הפריזמה של העיצוב האנושי.
שזה בדיוק מתחבר מה שאני מבחינתי אומרת, שהמסע שלנו בתקופה הזאת בעולם הזה, זה באמת החזרה לסמכות הפנימית, זה לשחרר את כל המנטורים, רבנים, מורים, שליטים, whatever, של העולם הישן שידעו עבורנו, ולשאול את עצמנו מה נכון עבורי. כשמקשיבים לפרקים שלי, זה תמיד, זה הגישה שלי, ככה אני רואה את זה, זה מה שאני מאמינה בו כרגע. קחו מזה מה שמתאים לכם, מה שמתחבר לכם, רק אם זה מהדהד לכם אמת. זה לא האמת, זה לא הדרך, זה הדרך שלי נכונה עכשיו. כי זה מה שאני מלמדת, זה ממש המהות של מה שאני מלמדת. תאספו ממיליון אנשים את הדרך, כדי שתוכלו לדייק את האמת שלכם, את הדרך שלכם, ובסוף לבנות, אני קוראת לזה מודל ההצלחה האישי שלך, שלזהות את המפה הפרטית שלך, מה עובד לך ואיך זה עובד לך, וללמוד ללכת בדרך שלך. ובעיניי זה המהות של העידן הזה.
אני מסכימה איתך, זה בגדול מה שהעיצוב האנושי מדבר עליו, על מדע הייחודיות ועל האינדיבידואליזם ועל the sleeping phoenix, עוף החול המתעורר שמרים את הראש ואומר, אופה, ישנתי כמה מאות שנים, התעוררתי, מה קורה פה? לאן התעוררתי? כזה.
אני קוראת לזה, זה תחיית המתים מבחינתי.
בדיוק.
כן.
בדיוק, תחיית המתים של העיצוב האנושי 2027.
אני תמיד מסיימת את הפרקים האלה קודם כל בשאלה אם יש איזה טיפ או משהו אחד שאת מהדרך שעשית, מהליווי שאת נותנת, היית נותנת לאנשים שמקשיבים לנו, חוץ מלבוא אלייך שזה תכף נגיד איך עושים את זה, כי זה אחלה טיפ.
תראי, אני חושבת שכל אדם נמצא איפשהו על הרצף של החיים שלו, והטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת, זה תזהו איפה אתם נמצאים על הרצף. יש אנשים שמאוד מוכנים לאותה קפיצה קוונטית כממש כבר על הקצה של המצוק, והם רק צריכים לקפוץ. יש אנשים שעוד לא איבדו את כל הסיטואציה הזאת, בעין, עוד לא איבדו אותה. ויש אנשים שעוד לגמרי בתוך המיינד שלהם. הרצף הוא מהרצף של המיינד לרצף של הגוף, אוקיי? שזה לא אותו דבר. ואם אתה מאוד מאוד במיינד, אז תלמד, אז תשאל, אז תחקור. אם מה שאנחנו מדברות פה מסקרן ומעניין, אז תגיע אליה, תעבור את התהליכים שלה, תיכנסו לגוגל, תעשו Human Design, עיצוב אנושי בגוגל, תנסו להבין במה מדובר. אתם לא יכולים לעשות קפיצת דרך מאוד מאוד גדולה כשאתם נאחזים בקצה של הסקאלה במיינד. קפיצת הדרך, הקפיצה הקוונטית הזאת, יכולה להתבצע רק אם אתם מוכנים אליה. ואתם, התפקיד איך להיות מוכנים אליה, זה רק אתם. רק אתם תדעו מתי אתם מוכנים לשחרר את האחיזה במחשבות, באמונות, ב-outer authority, בפחדים, בכל הדברים שמחזיקים אותנו חזק מאוד, רק מתי אתם מוכנים לעבור את המוטציה. ואם אתם מרגישים שהגוף שלכם אומר לכם, לא, זה לא בטוח עבורי, זה לא הזמן, כמו שאת אומרת כל כך יפה ליאת, אל תעשו את זה. אל תסמכו עלינו, אל תקשיבו לאף אחד חוץ מאשר לעצמכם. שתינו כרגע בשידור הזה, outer authority בשבילכם. אנחנו סמכויות חיצוניות. תקשיבו רק לגוף. אז קודם, אז הטיפ שלי הוא לזהות איפה אתם נמצאים ברמת המוכנות. כי לא לכולם מתאים לעשות קפיצה קוונטית עכשיו, וזו גם האמת.
אני ככה דיברנו הרבה על הגוף, ואני אחבר את זה רגע ככה למה שאני מדברת, ותגידי לי אם זה, אם ככה את רואה את זה. אני תמיד מדברת על ארבע רמות, שזה האנרגיה, רוח, המיינד, הרגש והגוף. והתחושה שלי, ותגידי לי ככה, אם זה, איך שאת רואה את זה, כשאת מדברת על הגוף, א', אני מדברת הרבה על העולם הרגש, של, כאילו, גם התחושה הגופנית, של פרפרים בבטן, של מחנק בגרון, שזה בעצם הביטוי של הרגש בתוך הגוף.
לא בהכרח, אני
לא
עושה
בהכרח.
הפרדה. לא, אני עושה הפרדה בין
ואיפה
רגש...
נכנסת את האנרגיה? זה מעניין אותי ככה, אם את בכלל רואה את הארבע רמות האלה, ואיפה הם מתחברים ביום.
האנרגיה נמצאת בכל תא ותא של הגוף שלנו. כל תא ותא הוא פועם. כל תא ותא יודע להתכווץ כשמשהו לא מתאים לנו, ולהתרחב ולקלוט אוויר ואנרגיה כשמשהו מתאים לנו. הגוף הזה זה ריכוז מאוד דחוס של אנרגיה, אבל סביבנו יש אנרגיה שהיא פחות דחוסה. אוקיי? אז הידיעה לא מגיעה מבחוץ, הידיעה מגיעה מהתאים של מה שיצר אותנו, ולכן זה inner authority, לכן זה לא מגיע מאינפורמציה חיצונית, אלא רק מהגוף שלנו. לזה
בעצם התגובה, זה האנרגיה שפועמת בתוך הגוף שלנו. כי
כן.
אני אגיד לך למה אני מפרידה, כי אחד הדברים, שוב, מכיוון שאני מגיעה מעולמות של גוף נפש, לגוף יש גם את התגובות שהוא, של ה, את יודעת, שהוא למד בדרך של ההישרדות, של ה, שהם גם חלק מהתגובות הגופניות. ובעצם מה שאת מדברת, זה אותה פעימה של האנרגיה בתוך הגוף הפיזי. שזה מה שאני קורא את הווייז הפנימי.
נכון.
זהו, אז לרגע ככה היה חשוב לי, בשביל עצמי קודם כל, וגם למי שעוקב
אחרי,
לחבר את הדברים, כי זה באמת, כי לפעמים אני רוצה לעשות צעד, וזה צעד שנכון לי, אבל הוא מאוד מפחיד אותי, כי נפגעתי בעבר, ואז אני יכולה מאוד להתבלבל שם מה זה.
אבל מי אמר שהוא נכון? קיבלת הזמנה מכבדת לעשות אותו?
בוא נניח שכן, אוקיי? בוא נצא מנקוד.
ואז, אם קיבלת הזמנה מכבדת בתור פרוג'קטורית, והגוף שלך לא אומר לך כן, אין לך בהירות, אז זה כרגע לא. אז תגיד את תודה רבה.
השאלה אם הוא יכול לתת גם וגם.
לא. יש, אין אולי. יש כן, מתאים לי, יש לי איזה אנרגיה, יש לא. כרגע אולי לא הזמן. אני אשים את זה רגע בצד, בוא נדבר על זה מחר שוב. בוא נחזור על זה עוד שבוע. אם הגוף שלך לא אומר לך כן, אז זה פשוט לא הזמן. אין אולי. תזכרי, אם יש ספק, אין ספק. זה הכי פשוט. שוב, זה טיפה יותר מורכב, תלוי במפה, כי אצלך המיינד נורא חזק, מאוד, לא נורא. אנשים שהראש שלהם, שני החלקים של הראש בעיצוב האנושי צבועים, מוגדרים, עם שני ערוצים, את יודעת, שכל הזמן חושבים, וכל הזמן מנסים לנתח, ולעשות סדר בדברים, ולעשות סדר לא רק בשבילך, בשביל אנשים אחרים, ואת מאוד מאוד מרגישה צורך, לתת להם תשובות לשאלות שהרבה פעמים אין להם בכלל תשובות, ואת צריכה להכיר בעובדה שחלק גדול מהשאלות שאת שואלת בכלל אין להם תשובות, ולא לחכות כל הזמן ולחשוב שאת אמורה להביא תשובות לשאלות שאת שואלת. אז יש פה הרבה ניואנסים על המפה שלך שאני לא, זה לא מקום להיכנס, אבל לשאלתך, אם אין לך כן, אז זה לא. זה יכול להיות לא עכשיו, וזה יכול להיות לא מוחלט. אבל זאת זה מאוד ברור בעיצוב האנושי.
אוקיי, אני אגיד לך איפה, בסדר, אנחנו יכולות עכשיו, המקום של בין התרגשות לפחד הוא מאוד דומה. כאילו אחד הדברים שאני עוזרת גם לעצמי וגם ללמד, זה איפה הבטן, פרפרים בבטן יכולים להיות פחד שלו, והם יכולים להיות התרגשות של כן,
מסכימה איתך.
אבל זה משהו חדש.
אני מסכימה איתך.
ולכן התכוונתי שזה...
כן, אבל אלה ניואנסים
כן.
שכל אחד לומד על עצמו.
לומד בדיוק, לזהות אותו.
זאת החוכמה, לדעת לזהות מה הגוף שלי אומר. זה חלק מהתהליך שאנחנו מדברות עליו. את צודקת,
כן,
זה כל
אני
אחד
בדיוק קוראת
מבלבל.
למה שאת מדברת עליו, של, את יודעת, מדברים הרבה בעולמות שלנו על לצאת מאזור הנוחות, אני לא קוראת לזה לצאת מאזור הנוחות, האמת שאתה יוצא מאזור הנוחות, זה מתחיל להיות מפחיד, זה מתחיל להיות כואב, זה מתחיל להיות מסוכן, זה מתחיל להיות כל מיני דברים, שאני בכלל לא בטוחה שאנחנו צריכים לחוות אותם, מבחינתי חלק מהחוויה שלנו בהתפתחות, היא להרחיב את אזור הנוחות,
נכון.
שיהיה לי יותר נוח בעוד מקומות, אבל לא כל הזמן
אני מסכימה
להיות
איתך
על קצה
לגמרי.
הצוק ו...
זאת עוד איזושהי אמונה, עוד איזושהי אמת, שמישהו מבחוץ אמר את המשפט הזה, ואנחנו כמו מנטרה חוזרים אחר, לא
ממש.
בהכרח נכון, לא בהכרח נכון. לא בהכרח נכון, גם מה שמאסלו אמר, לא בהכרח נכון. אולי קודם כל אנחנו נהיה בהגשמה שלנו, ואז יהיה לנו יותר קל לשרוד. למה אנחנו קודם צריכים לשרוד ואז להגיע להגשמה? זאת אומרת, האינדיבידואליזם, העידן הזה, גורם לנו לשבור הרבה מאוד, זה חלק מהקפיצה הקוונטית אגב, לשבור הרבה מאוד אמונות והרבה מאוד תמות, שכבר
הרבה
אולי פחות
מערכות.
חשוב. נכון, אנחנו רואות את זה, נכון.
ממש. אז
כן.
איריס, איך אפשר להגיע אלייך? איך אפשר ללמוד עוד ממך, לקבל עוד ממך? אנחנו נשים גם לינקים.
קודם כל יש לי פודקאסט שנקרא שיחות על העיצוב האנושי, שכל פעם אני מעלה נושאים ממש ממש מרתקים. זה לאו דווקא פודקאסט שמתאים לאנשי עיצוב אנושי, אלא למי שרוצה לשמוע כל מיני נושאים וכל מיני תכנים שמעניינים אותי, והרבה פעמים זה, אני משתפת מפה ואני מראה, כמו שעשיתי איתך היום, איפה זה פוגש במפה, אבל זה לאו דווקא לאנשים שמכירים עיצוב אנושי. אז מוזמנים בהחלט, מוזמנים ומוזמנות בהחלט לפודקאסט, תחפשו שיחות על העיצוב האנושי ביוטיוב, בספוטיפיי, אני אתן לך קישור, אם זה יותר נוח אז בשמחה. כמובן שאני בפייסבוק, יש לי גם קבוצה שנקראת עיצוב אנושי לעסקים, HD4B, Human Design for Business, אז גם אפשר לבקש שם להצטרף, ויש לי אתר שנקרא איריס שביט, CORIL, איריס שביט פעמיים S, IRISSHAVAT COIL, ושם גם אפשר לפגוש אותי, גם שם אפשר לראות את הפודקאסט, אז אלה המקומות, וגוגל, דוקטור גוגל.
דוקטור גוגל.
כן.
מהמם, מהמם. איריס, קודם כל תודה. איזה כיף
בשמחה,
להקשיב
בשמחה.
לך. זה כבר לא פעם ראשונה ולא שנייה שאני מקשיבה, ואני מחכה להמשך.
זה הדדי לגמרי,
גם
שתדעי.
בכנס.
כמו שאת מבינה, הקשבתי לך טוב. אפילו שמתי לב שאת אמרת, אני בחרתי לעשות, הקשבתי לך טוב.
ממש, אז איזה כיף, איזה כיף שאנחנו נפגשים בדרך.
בהחלט. אנחנו מגדילות את המעגלים, ליאת, זה מה
ממש.
ששתינו עושות.
נכון.
מרחיבות את המעגלים. תודה
לגמרי.
רבה, תודה
תודה
שהזמנת
לכם
אותי.
שהייתם איתנו בפודקאסט של מאסטרס, אקדמיה ליצירת מציאות. נשים פה את כל הלינקים של איריס, אם אהבתם, תשתפו, תעבירו הלאה, תעשו סאבסקרייב, ותהיו איתנו פה בפרקים הבאים. אז ביי
ביי,
בינתיים.
להתראות, ביי ביי.
ביי.